כאשר אנחנו באים ללמוד את שיר השירים, אנחנו צריכים דבר ראשון לתת את ליבנו לכך שזה שיר. דרכו של שיר, דרכו של שיר השירים בפרט. שיר השירים הוא משל על גבי משל, יש בו כמה וכמה רבדים. ותפקידנו לא מסתכם במציאת הנמשל ובאורו. אנחנו צריכים לדעת שקודם כל אנחנו צריכים להיכנס לתוך האווירה של השיר. אם מנתחים שיר, הניתוח של השיר עלול להסתיים באמירה הידועה שהניתוח הצליח והמנותח מת. מי שקרא את שיר השירים ולא שמע את כל פכפוך המים של מעיין הגנים, והוא לא ראה ולא הריח את המראות והריחות של הבשמים והגנים, והוא לא חש את המיית ליבה של הנערה המאוהבת בליבה, המאוהבת בדודה, הוא לא למד את השיר. הוא מצא גוף מנותח היטב לנתחיו, מבואר ומוסבר אבל לא חי. ייחודו של שיר זה שהוא אומר לא רק את המשמעות הפשוטה של דבריו, אלא מלווה אותם במראות ובצלילים שהם חלק בלתי נפרד מהשיר. לכן אנחנו גם לא יכולים לקבל שום פירוש שסותר את התחושה והמנגינה שעולה באופן טבעי מקריאתו של הפסוק. ושיר השירים מכיל כמה וכמה קומות של משל על גבי משל על גבי משל. כן, כל ברב אחד יומא יודע לדקלם ולומר ששיר השירים הוא משל לאהבה שבין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אנחנו להלן ננסה לבחון את הנקודה הזאת. אבל בזה לא תמה ההבחנה שבין משל לבין נמשל בשיר השירים. גם בתוך לימוד המשל, כלומר השיר שבין הדוד והרעיה, אנחנו מוצאים הרבה מאוד משלים פנימיים. כמעט כל דבר שנזכר במגילה הוא משל או לדוד או לרעיה. כן, כשהרעיה אומרת יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו, והוא משיב באתי לגני אחותי כלה. זה משל לרעיה עצמה. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו צריכים לראות גן, מצד שני אנחנו צריכים להבין שהיא מזמינה אותו אליה. היא הגן. היא הגן, היא פרי מגדיו, והיא מזמינה את הדוד לבוא אל הגן. כשהרעיה מזמינה את הדוד אל הרי הבשמים, היא מזמינה אותו אליה. כי הרי היא נמשלה אל הרי הבשמים, כשהיא אומרת לו, ברך דודי ודובה לך לצביעו לאופר האלים על הרי הבשמים, אז היא מזמינה אותו אליה. וכשהיא מזמינה אותו לצאת השדה ולראות הפרחה הגפן פיתח הסמדר, אז היא עצמה הנמשל לגפן והסמדר, והמטרה היא שהוא ירד לראות האם היא עדיין סמדר או שהיא כבר בשלה, והוא ענה, לא ידעתי. היא מזמינה אותו לתת לו את דודיה ולהראות לה שהיא כבר, ולהראות לו שהיא כבר בשלה אליו. אבל זה לא ילך אם אתה לא רואה זוג יוצאים אל השדה וישנים בקרמים. צריך לראות גם את זה וגם את זה. ועם כל זה, הלימוד חייב להתחיל במשמעות הכי פשוטה. של דוד ורעייתו שיוצאים לגן, מטלים במעיין, יוצאים ללון בכפרים, להשכים לקרמים. וגם המגדים, יין הרקח והסיס הרימון, הם משל הרעיה עצמה. ובכל זאת, קודם כל צריך לראות את הרעיה שנותנת לאהובה יין רקח כפשוטו. בלי קריאה פשוטה של הריחות והצלילים שעולים מהמגילה, אתה לא תבין אותה ולא תבין מה היא רוצה להגיד. אבל זאת רק הקומה הראשונה. כמובן, אתה לא יכול לבנות את הקומות העליונות לפני שבנית את הקומה התחתונה. אתה לא יכול לבנות אותן באוויר. אבל על הקומה התחתונה אתה צריך לבנות את הקומות הגבוהות יותר. ממשל על גבי משל על גבי משל, עד שאתה מגיע למשל העליון, ולהבין למה נמשל. מתוך קריאת הדימויים של המגילה אתה יכול להתקדם, לראות שכל דימוי מכיל הרבה מאוד רבדים של נמשל, ומתוך כולם ביחד אתה יכול לבנות את הבניין של הקומות. נציג כאן כמה נקודות. קודם כל, המגילה מערבבת דמיון ומציאות, זה צריך לדעת. ויש כמה מקומות שזה ממש מוכח. כמו בפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מצית מן החרקים. ברור שאם היה בא איזשהו דוד, ובאמת מתחבא מאחורי הקיר של איזה נערה, ומציץ לתוך הבית, מיד היו מגרשים אותו. אבל נערה מאוהבת שליבה הומה לדודה, היא נוטה לדמות שכל הזמן העיניים של הדוד מסתכלות עליה. כשבכל מקום שהיא הולכת, היא אומרת, וואי, הנה, אולי, הדוד רואה אותי. וואי, אולי הוא עומד מאחורי הקיר ומסתכל. וגם השבח שהדוד משבח את הראייה בהמשך, זה ודאי פרי דמיה של הראייה, כי באמצע המשפט היא עוברת לדבר בלשונה ואומרת, הולך לדודי למישרים. נדמה לה שהוא משבח אותה, ואז היא אומרת על זה, הולך לדודי למישרים, דובב בשפתי ישנים. אז איפה נגמרת המציאות ומתחיל הדמיון? איפה נגמר הדמיון ומתחילה המציאות? כשהראייה שוכבת על משכבה, מתאווה לדודה, היא כנראה באמת שוכבת על משכבה. היא באמת יוצאת לשווקים ולרחובות, או שהיא רואה את עצמה יוצאת לשווקים ולרחובות, ומביאה אותו אל בית אמא. האם הוא באמת חומק ועובר, ואז היא מתחילה לדמיין איך היא יוצאת החוצה לחפש אותו, או שגם זה הכל חלום והכל דמיון? תשובה היא, כיוון שאנחנו עוסקים בשיר שכל כולו משל, אז אנחנו לא צריכים להשיב תשובה חד משמעית על השאלה הזאת. זה יתרונו של שיר ושל משל, שהוא נהנה מכל העולמות. בכל זאת אנחנו ננסה ברמה מסוימת לתת כאן תשובה. עוד נקודה חשובה שצריך להקדים. המגילה, כפי שאנחנו יודעים, היא שיר אהבה בין הדוד ובין הרעיה. אבל כידוע נוכחים בה גם המלך שלמה, חבריו ורעיו של הדוד ובנות ירושלים. איך אנחנו נתייחס אליהם? לאורך כל המגילה האיש נקרא דוד, והסיפור הוא סיפור אהבה לדוד. אבל בפסוקי המסגרת, בהתחלה ובסוף, מדובר על המלך שלמה ועל האהבה אליו. השיר הוא שיר השירים אשר לשלמה. הכותרת מדברת על המלך שהביאני חדריו. זאת הכותרת לכל המגילה, והמגילה מבארת ומתארת איך הביאני המלך חדריו. בתחילת המגילה ראיה שחורה כיריעות שלמה, כי היא נותרה את הקרמים, ולכן היא לא נתרה את קרמה שלה, כלומר את עצמה. כן, היא נתרה את הקרמים, ולכן קרמי שלי לא נתרתי, וכנגד זה היא אומרת לשלמה בסוף המגילה, בפסוקי הסיכום, קרמי שלי לפניי, אחרי שהיא אמרה בתחילת המגילה, קרמי שלי לא נתרתי, כלומר לא הצלחתי לשמור את עצמי, נהייתי שחרחורת. בסוף המגילה היא אומרת, קרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה, שזה בעצם קרמי שלי לפניך, כך. אז הפתיחה והסיום עוסקים בשלמה, אבל לאורך כל המגילה יש דוד ואין שלמה, חוץ מחמישה פסוקים באמצע המגילה שעוסקים בשלמה. זאת אומרת, המסגרת עוסקת בשלמה. המגילה כולה עוסקת בדוד חוץ מאיזה חמישה פסוקים באמצע. מכאן מתבקש הפירוש המקובל ששלמה הוא הדוד. הוא נקרא לפעמים דוד ולפעמים שלמה. עכשיו, זה שלמה שהנערה מרוב אהבתה וחשקה בו מדמה אותו לבחור צעיר? או להפך, זה בחור צעיר שהנערה כל כך מעריצה אותו שהיא רואה בו את המלך שלמה. תשובה גם כאן, זה שיר, אנחנו לא צריכים לענות תשובה חד משמעית. האופי השירי של המגילה מאפשר לנו לענות מכל העולמות, הוא גם מלך וגם בחור שאוהב את הנערה. מה שיותר מטריד זה הנוכחות של בנות ירושלים וחברה ורעב של הדוד. הם תמיד תקועים במקומות הכי פחות מתאימים. ברגעים הכי צנועים והכי פרטיים של הדוד והנערה. בנות ירושלים תמיד מופיעות כשהראיה פונה אליהם, כאשר הדוד כבר הגיע למצב של שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, או כשהראיה, רעיה, אוחזת את דודה ולא מרפה, מביאה אותו אל בית אמה, פתאום היא מדברת אל בנות ירושלים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תאירו והם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ובכלל, על מה אנחנו מדברים? מה היא משפיעה את בנות ירושלים? היא עוררה את האהבה, לא הם. מה אם הם באה אליהם ולהם בטענות? היא הגיעה למצב של שמאלות תחת לראשים וימינות חבקני, השפעתי אתכם בנות ירושלים בצבא אותו, ואלו את השדה אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, אני צריך בעצמה את משפיעה אותם. את עוררת את האהבה. מה את רוצה מהן? גם באפיריון של המלך שלמה, שזה אמור להיות המקום הכי פרטי של הראיה, פתאום הוא רצוף אהבה מבנות ירושלים. החברים והרעים של הדוד, הדוד תמיד מזמין אותם. כשהנערה, כשהראיה אומרת לו, יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו, הוא משיב, באתי לגני אחותי קלה, הריתי מורים בסמי, אכלתי יערים, דבשי שתיתי עינים חלבי, שזה מאוד מובן, כן, בסדר, באתי לקחתי אותך. באתי אל הראיה שנמשלת לבוסם, מור, דבש וחלב, למה הוא מוסיף, אכלו רעים שתו ושתכלו דודים? מה, הוא רוצה לחלוק את רעייתו עם החברים שלו? גם בסוף המגילה, כשהוא אומר, יושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך שמיעני. הרי האכילה והשתייה שם, זה משל לדוד שבא אל רעייתו. למה הוא מזמין גם את רעיו? התשובה היא, ואני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד קריטית, אני תכף אעמוד עליה, שהמגילה מחליפה לשון רבים ולשון יחיד. בנות ירושלים זאת היא, החברים והרעים זה הוא. במגילה הזאת אין אנשים נוספים. במגילה הזאת יש דוד ורעיה, זהו. כשאמא שאומרת, השבעתי אתכם בנות ירושלים, היא מדברת על עצמה. כשהיא מדברת על הדוד, גם בדמיונה היא מדברת על הדוד. כשהדוד מדבר איתה, גם בדמיונה הדוד מדבר איתה. כשהיא מדברת על עצמה, היא מנהלת דו-שיח דמיוני עם עצמה, כאשר היא עצמה זה בנות ירושלים. בסגנון בן אדם שמדבר על עצמו, טוב חבר'ה, מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו אנחנו עושים ככה וככה. לא, לא, אמרתי לכם לא לעשות ככה וככה, חבר'ה. חבר'ה זה אני, אני זה החבר'ה. למה אני מדגיש את הנקודה הזאת? בלי הנקודה הזאת אי אפשר להבין, לפחות מבחינתי האישית, הנקודה הזאת הייתה המפתח המרכזי להבנת שיר השירים. אני שנים רבות הייתי אומר שגם קהלת וגם שיר השירים הם מגילות של שלמה, שאנחנו קוראים פעם בשנה ונורא קשה להבין אותן. ההבדל הוא שאת קהלת אני משנה לשנה מבין יותר ויותר, ואת שיר השירים משנה לשנה אני מבין פחות ופחות. כך אמרתי שנים רבות, עד שקרה לי אסון והתחלתי להבין את שיר השירים. מה האסון שקרה לי? זה. ברגע שהבנתי שבמגישיר השירים היחיד והרבים זה אותו דבר, ובנות ירושלים זאת היא והחברים והרעים זה הוא, זה היה מבחינתי הפתח להבין את שיר השירים. מכאן ואילך יכולתי לצעוד פנימה לתוך המגילה. אני לא יודע אם זאת הדלת הראשית של המגילה, או שזה איזשהו חלון צדדי שרק אני דרכו הצלחתי להיכנס למגילה, אבל מבחינתי זה היה הפתח שלי למגילה. ברגע שהבנתי את הנקודה הזאת, התחלתי להבין את המגילה. בנות ירושלים זאת, זה היא, חברים ורעים זה הוא. ולכן גם כרמי שלי זה היא, ויין הרקח זה היא, וכל הדברים האלה זה היא, וזה הוא, והפירות זה היא. אבל מה שהכי חשוב במיוחד, זה שלשון יחיד ולשון רבים, מתחלפים במגילה. ויש בשיר השירים רק דוד ורעיה. שלמה זה הדוד, החברים והרעים זה הוא, בנות ירושלים זאת היא, היא מנהלת דו-שיח עם עצמה, ולכן ברגע שהיא פתאום תופסת עצמה שהיא חולמת על שמאלה תחת לראשים ומינות תחבקני, היא אומרת, חבר'ה, לא, אל תלכו כל כך מהר, כלומר, אל תלכי כל כך מהר. אל תשבעתי אתכם בנות ירושלים מצבאות או בעלות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, אל תלכי כל כך, אל תראי את עצמך כל כך מהר עם שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. אל תראי את עצמך כל כך מהר שאת מביאה אותו אל חדר הורתך. ולצד השני, כשהיא מאבדת אותו, היא מיד משביעה את בנות ירושלים, כלומר את עצמה שהיא תצא לחפש אותו. העובדה הזאת של לשון יחיד ולשון רבים מתחלפות במגילה, אנחנו יכולים למצוא את זה בעוד כמה מקומות. תורי זהב נעשה לך במקום אעשה לך, שוב ושוב היא השולמית, שוב ושוב היא ונחזה בך, מה תחזו בשולמית, כן, אבל למה לשון רבים? כל אלה זה לשון רבים במשמעות של יחיד. חברים מקשיבים לקולך שמיעני, באמצע המשפט זה מתחלף. ולכן גם הדוד מדבר על עצמו בלשון חברים, רעים ודודים. ברור שהוא לא מזמין את החברים שלו לחגוג על רעייתו. לא יעלה על הדעת, כן? הרי השתייה והשיכרון שיש שם, והביאה אל הגן והשתייה, זה משל בתוך משל, זה משל צנוע למעשה צנוע שבינו לבינה. בנות ירושלים, כן, זה הרעיה עצמה והחברים זה הוא, לא מזמין את החברים שלו להשתתף במעשה הצנוע שבינו לבין רעייתו. הוא מנהל דו שיח דמיוני עם החבר'ה. כמו שגם היא מנהלת דו-שיח דמיוני עם החבר'ה. וכמו שכפי שאמרנו, המשל כולו הוא דמיון בתוך דמיון. הרבה פעמים הדברים שהדוד אומר, זה הדמיונות של הרעיה. שהיא מדמיינת שהדוד יאמר לה את זה. זה הכל עולמה הפנימי של הרעיה שנחשפת לדוד. אפשר לראות את זה, כן? כשהדוד משבח את הרעיה, באמצע דברי השבח מופיע הפסוק עד שיפוח היום ונסו הצלעים ולכדי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. מה הפסוק הזה עושה באמצע דברי השבח ליופיה של הרעיה? כי הפסוק הזה הוא תשובה לדבריה של הרעיה. הוא משתמש באותן מילים עד שיפוח היום ונסו הצללים. לאל, הרעיה אמרה לו עד שיפוח היום ונסו הצללים, סובד מלך הדודי לצביעו לאופר האלים על הרי גבטר, כן? בלילה אל תהיה פה, תחזור בבוקר. אז הוא עונה לה, עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה. כלומר, את יודעת לאיזה, תוך כדי השבח שמשבח אותה, את יודעת לאיזה הר ואיזה גבעה, אני הולך עד שיפוח היום ונסו הצללים, אל הר המור וגבעת הלבונה. והיא משיבה לו על זה בפסוק האחרון של המגילה. היא אומרת, דמי לסוב, דמי לך דודי לצביעו לאופר הילים על הרי וסמים, היא עכשיו לא מזמינה, לא שלחת אותו מעליה להרי ואתר, אלא היא מזמינה אותו להרי וסמים, כלומר אליה. יאללה, תעלה על הרי וסמים, אנשי הינים שלה אליהם. בכל מקרה, ודאי, כן, יש מי שרוצה לטעון שהפסוק האחרון הוא ניתוק. אני חושב שזה בלתי אפשרי. פסוק שבו הרעיה ממשלה את הדוד לצביעו לאופר הילים, זה לא יכול להיות פסוק של ניתוק הקשר. כן, אני צריך להקשיב למנגינה שעולה מהפסוק. פסוק שיש בו צבי אופר הילים והרי בסמים, הוא לא פסוק של ניתוק. הוא פסוק של חיבור. היא באה ואומרת לו, לאל אמרתי לך שתחזור, תלך ללילה ותחזור בבוקר, בינתיים תלך להרי ואתר, עכשיו תלך להרי בסמים, כלומר אליי. זאת אומרת, כל הדימויים במגילה הם דימויים לדוד והרעיה עצמם. החברים הם הדוד, הבנות הם הרעיה, הגפן, הכרם והמעיין זה הרעיה. וכשהיא מזמינה אותו לצאת לשדה לראות הפרחה הגפן פיתח הסמדר, אז היא עצמה הגפן והסמדר. כמובן צריך גם לראות זוג רעים שהולכים לגפן ולכרם ולמעיינות, אבל בסופו של דבר זה גם היא. הבשלות של הסביבה והרקע זה דימוי להבשלת הרעיה עצמה. לאור זה אפשר להבחין בתהליך במגילה. למגילה יש מסגרת. המסגרת זה המלך שלמה הביאני חדריו. זאת הכותרת למגילה. המגילה אחר כך מבררת איך זה קרה. איך הגענו מרעיה הנותרה את קרמי אחיה בשמש לרעיה בשלה הנותנת בפסוקי הסיום את קרמה, כלומר את עצמה למלך. יש פה תהליך. תהליך שבשביל להבין אותו צריך להכיר את עונות השנה ואת הטבע. המגילה נפתחת ברעיה שנותרה את הקרמים, באביב. בכל מקום, היא יושבת בקרם, אבל היא מסתכלת ומדמה את דודה בכל מקום, כי היא פוגשת בו באקראי כשהוא רואה את צונו בשושנים. כן, כמובן אין טעם להביא את הצון דווקא לשושנים. אבל המגילה מדמה את הדוד רואה דווקא בשושנים, באווירה יפה, ריחנית, שמעוררת רגשות. חוץ מזה שכמובן הרעיה עצמה נדמתה לשושנה. לכן היא מתאווה שהוא אומר לה, היכנו. ובדמיון הוא אומר לה, לכי בעקבי הצון, צאי לך בעקבי הצון. זאת אומרת, זה עוד שלב התחלתי של קשר. היא עדיין לא יוזמת פגישה איתו, היא משתדלת כל הזמן לפגוש אותו במקרה, גם בדמיון. תוך כדי שהיא נותרת את הקרמים, היא מנסה ללכת בעקבותיו כדי לפגוש בו כאילו במקרה. אבל היא כבר קוראת לו שאהבה נפשי, והיא מדמה שהוא פונה אליו בכינוי היפה בנשים. כשהיא הולכת אחרי עקבי צונו כאילו במקרה, אז היא מדמיינת שהוא זה שאמר לה ללכת בעקבי הצון. את התשובה שהיא עונה לעצמה היא שומעת בקול של הדוד. ואז לאט לאט היא מתקדמת. היא מדמיינת שהדוד כבר בחיקה, אבל היא אומרת, רגע, עוד לא הגיענו לשלב. היא בעצם מגרשת שואלים בקרם, אבל אז היא מדמיינת את הדוד בא אליה כצבי המדלג על הערים. ועל משכבה בלילות היא מתאווה אל דודה, ורואה את עצמה מחפשת אותו ברחובות ובשווקים ומוצאת אותו. והיא נושאת את עצמה אל הפריון של הדוד, שפתאום הוא כבר שלמה. והדוד מזמין אותה לטיול בכל המקומות היפים בארץ. והיא נמשלת לכל המקומות האלה, לחרמון, ללבנון, וסופו של המסלול במעיין גנים באר מים חיים. כן, יצאנו לטיול בחיק הטבע, טיול קיצי, בסוף הגענו לאיזה מעיין צלול וכו', ובסופו של דבר הדוד הגיע אל הנערה עצמה שהיא מעיין. טוב, יש כמובן גם תמונה אחרת שהדוד זקוק לה, והיא עד שהיא מצליחה לקום מהמיטה, הדוד חמק עבר, והדוד כבר ברח, ועכשיו דווקא הפרידה הזאת מלמדת אותה להכיר, לשבח אותו, להבין אם יש לה עסק. ומי שחושק באהובה, או אהובה, או אישה שחושקת באהוב, היא נוטה לראות אותו כל הזמן כאילו לידע. והיא מפליגה על כנפי דמיונה למקומות האלה. ורק שהדימויים האלה הם כבר לא סתם דימויים של ערים וגבעות וחומים וגנים, אלא בהמשך, בחלק האחרון של המגילה, זה כבר נהיה נוף בנוי, תרצה, ירושלים, חומות, מגדלים, בריכות. גם כשהדימוי הוא חקלאי, זה כבר דומה לתמר עמוס אשכולות. אם בחלק הראשון של המגילה היינו באביב והכרמים היו סמדר, בחלק הרביעי כבר עברנו קיץ שלם, הסתובבנו במעיינות גנים וכו'. בחלק האחרון של המגילה אנחנו עומדים כבר בסוף הקיץ. יש כבר תפוחים ורימונים והתמר עמוס אשכולות, והיא זאת והגפן כבר הבשילה והפכה אפילו ליין הרקח, והיא מדומה לכל הדברים האלה. הרעיה כבר הבשילה וגדלה. היא כבר תמר גבוה שצריך לעלות אליו. היא כבר כביכול גבוהה ממנו, כן? בתיאורים הראשונים, כשהוא מתאר את הרעיה, הוא מתחיל מהראש ויורד לאט לאט למטה. בתיאור האחרון, הוא מתחיל בנעליים. ועולה לאט לאט למעלה, הוא מתאר אותה מלמטה למעלה. היא כבר כל כך גדלה, שכל מי שמסתכל עליה רואה דבר ראשון את הנעליים. אחר כך אתה יכול להסתכל, זה כבר נותן לנו... היא כבר הבשילה, לא רק הבשילה, לא רק הפירות הבשילו, לא רק הקיץ הגיע לסיומו, גם הדוד, גם הרעיה הבשילה, והמגילה נגמרת בכך שהדוד בא אל הרי בסמיו. כן, אם לאל נאמר מי זאת עולה מן המדבר כתמורות אשן, כן, נערה צעירה, תמורות אשן, רעש וצלצולים, לקראת סוף המגילה היא כבר מי זאת מתרפקת על דודה, בביטויי אהבה עזים, האהבה בשלה, היא בשלה והיא מוזמנת לבוא להריה בסמים, שזה רמז להר המוריה. בנינו עד כאן את המשל, עכשיו אמרנו הקומה העליונה זה הנמשל. בואו נראה מה, האם באמת מוכרחים לומר שהנמשל הוא הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. בואו נראה למה נמשלה הרעיה ולמה נמשל הדוד. מהם הדימויים שבהם המגילה משתמשת? המקום שבו, היכן מתממשת אהבתם של הדוד והרעיה? המקום שבו מתממשת אהבה של הדוד והרעיה, זה הפריון שבנה שלמה מהצי הלבנון. הפריון שבמקורו היה יריעות שלמה, יריעות עיזים לאוהל, ועכשיו הוא הפריון מהצי הלבנון שבנה המלך שלמה. אנחנו הרי יודעים מה בנה המלך שלמה בעצי הלבנון. זה עכשיו מסביר לנו למה באמצע המגילה עוד פעם יש את זה שהיא גיחה קטנה של המלך שלמה, למרות שהמלך שלמה נמצא בעיקרון במסגרת, בכמה פסוקים הראשונים ובכמה פסוקים האחרונים, הוא עוד נכנס באמצע באיזשהו מקום כדי שנבין מי, על איזה הפריון אנחנו מדברים. מי הוא הפריון? אנחנו הרי יודעים מה בנה שלמה מעצי הלבנון. איך הרעיה בא אליו, אל הפריון, ומור הוא לבונה. מי בא למקדש במור ולבונה? הרעיה נקראת בנות ירושלים. למה היא נקראת בנות ירושלים? אמרנו שבנות ירושלים זאת היא. היא נמשלה לגנים ולארץ ישראל, והגנים הם ארץ ישראל, והיא מכונה היושבת בגנים. כן, כל ארץ ישראל נזכרת פה. המקום הוא ארץ ישראל והיא בנות ירושלים. השאלה הרבה יותר בסיסית. למה היא משביעה את בנות ירושלים בצבאות או באלות השדה? מה זה להישבע בצבאות או באלות השדה? ממתי נשבעים בבעלי חיים? מה זה? בתנ"ך אנחנו נשבעים בשם השם. וגם כאן היא השביעה אותם בשם השם. השבעתי אתכם, בנות ירושלים, בצבאות. צבאות זה שם השם. שם השם צבאות. עכשיו, כיוון שאנחנו, כפי שאמרנו, לשון יחיד ולשון רבים במגילה מתערבבות, אז מי שנקרא צבאות ואילות השדה הוא גם זה שנמשל לצבי או לאופר האיילים. הדוד הוא נמשל לצבי או לאופר האיילים, כלומר הוא צבאות ואילות השדה. צבאות, אמרנו, זה הקדוש ברוך הוא. לשון יחיד ולשון רבים מתחלפות למגילה. כמובן, אנחנו זה כבר נמצאים בקומה העליונה, כפי שאמרנו. בקומה התחתונה אנחנו כמובן צריכים להבין שצבאות ואילות השדה זה דבר מאוד יפה, מאוד אצילי, מאוד בולט בטבע. בנות ירושלים משתוקקות אליהם, אבל כמובן שבסופו של דבר הדוד נמשל בצבאות, לשם השם צבאות. והראיה נמשלת לתרצה בירושלים, לחומות מגדלים, למגדל דוד, בית ארזים שמרועד בעשי ברותים, חדרי המלך שבירושלים שהם הפריון שעשוי מעצי הלבנון, היא באה לשם מקוטרת מור ועלות ולבונה ועם שמן טוב. קשה מאוד להתעלם מזה שהנמשל פה מאוד מאוד ברור. יש כאן מרכיבים מאוד מאוד ברורים של השם וישראל, ארץ ישראל והמקדש, הקטורת, שמן המשחה, המשכן שבמדבר מופיע פה בצורה רמוזה, ברמז מאוד גלוי, המקדש. בתוך המשל הזה, שלמה, הייתי אומר, מחבר המגילה, בחר לעצמו איזשהו תפקיד קצת יומרני. זאת אומרת, נכון שיש רצון להראות שמדובר כאן על דוד שמולך על המציאות כולה, אבל לתת את התפקיד הזה למחבר המגילה זה קצת בעייתי. ובאופן כללי יש הרבה מאוד בעייתיות בלהציג את דרכו של שלמה לדמות את האהבה להשם לאהבת אישה. שלמה עשה את זה לא רק במגילה אלא גם במקדש. את המקדש הוא קישט וקרובים כמר איש ולא להיות סביב בדימויים של זכר ונקבה. ואחרי שאתה משתמש בזה כדימוי אהבה, אז נביאי החורבן גם משתמשים בדימוי הזה בשביל לדמות ישראל לאישה שעזבה את דודה והלכה לגבר אחר. ויחזקאל ראה במקדש את כל גילולי בית ישראל מחוקי על הקיר סביב וסביב, ומסתבר שהוא עשה את זה בגלל הפעיה שיש שם באמת כמר איש ולא להיות סביב. אז השימוש במשל כזה מקודש הקודשים הוא קשה. זה מעורר ספקות גדולים, אבל בכל זאת, עם כל הקושייה ועם כל הביקורת שיש לנו על שלמה, שלקח לעצמו תפקיד כל כך יומרני בעניין הזה, בסופו של דבר, המגילה כזאת שהופכת את האהבה, שמציגה בצורה כל כך חיה את האהבה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, היא מסבירה היטב למה חכמים אומרים ש כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. המשל הזה, כמו שהוא בא לידי ביטוי בקודש הקודשים שבמקדש, אז הוא יכול גם לבוא לידי ביטוי בשיר השירים, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. טוב, מה שעשינו עד עכשיו זה העלינו קווים להבנת שיר השירים. עכשיו אפשר להתחיל ללכת ללמוד אותו קדימה.